מתחילים? היה טוב? יופי. אפשר לקבל דף אחד? נלמד ביחד? טוב, אז אנחנו אמרנו שנשלים רק את התמונה באופן כללי במאמר תורת ארץ ישראל שמופיע במאמרי הראייה בעמוד 178 אצלנו בדף, דף 18, מקור מספר 8. אז אמנם הסוגיה הזאת עוסקת בתורה, אבל היא כמובן קשורה לאופייה, לאופי של ארץ ישראל. ומילא התורה שמופיעה פה היא בעצם ביטוי של האישיות, נקרא לזה, האישיות של ארץ ישראל. חלק מהדברים שנראה כאן, ראינו את העקרונות שבהם, כאן אולי קצת יותר התפרטות, אז לכן אני מקווה שהדברים יהיו יותר ברורים. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה את תורת ארץ ישראל. ויותר מכל דור, אנו צריכים לזה בדורנו. דור המלא שערות ותהפוכות. דור הנבילה והפריחה. בין הזמן של האורה והאפלה. האורה של הגאולה והאפלה של הגלות. של הייאוש וההבטחה. וכל המוני משפטים הסותרים זה את זה, הצבורים בקרבו, ועושים אותו כמרקחה או כאר געש שלא ידע או ידע שלווה או שלא. לא ידע שלב. לא אנו צריכים לתת סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. מאוד מעניין שהרב אומר שבעצם הצד המיוחד, הנקודה המיוחדת, המייחדת את תורת ארץ ישראל, זה היכולת לחבר בין כל הפרטים ואפילו המנוגדים עד כדי כך שהם נראים הפוכים לגמרי. היכולת לחבר בין ייאוש להבטחה, בין אור לאפלה, בין נבילה לפריחה. וכולי, היכולת הזאת נמצאת באישיות של ארץ ישראל ומלא מופיעה בתורה של ארץ ישראל. אחרי מה שדיברנו על נקודת ההכללה, שבארץ ישראל אנחנו עסוקים בתורת הכלל, התורה שיכולה להכליל את כל הצדדים ואת כל הפרטים, אם זה באדם עצמו או בין אדם למשפחתו, בין אדם לעמו או חלקי התורה עצמה וכל כוחות החיים של האדם ושבעולם, אז הנה, זה ברור. כלומר, בכל דור ודור היינו צריכים לחבב את תורת ארץ ישראל. אבל בדור שלנו, שהוא דור שמלא שערות, מלא תהפוכות, והשערות הן תוצאה של השונות והניגודיות, והניגודיות הקיצונית בין כוחות, לזה אנחנו נדרשים כדי להתמודד עם כל הסתירות האלה, כל המוני המשפטים הסותרים זה את זה. כדי להתמודד עם זה, אנחנו צריכים את תורת ארץ ישראל, שהיא בעצם יודעת להכליל את הכל. לחבר את הכל. אני באמת לא רציתי להאריך ביום הורים, ולא רציתי אפילו להגיד כלום, אבל משפט אחד היה חשוב לי כן לומר, שבמכון מיר אנחנו עסוקים באמת בחיבורים. אנחנו מחברים את האדם לעצמו, מחברים את האדם לעמו, מחברים את האדם לארצו, מחברים את האדם לכל כוחות החיים שבו, מחברים אותנו אחד לשני. אנחנו עסוקים פה בעצם, אנחנו חיים בעולם שהוא מלא קונפליקטים, בטח בתקופה שהיא מלאה משבריות בגלל כל הצדדים השונים שבמציאות. והתפקיד שלנו זה לגלות איך הכל מחובר. איך השם אחד וממילא גם שמו אחד. זה בעצם התפקיד שלנו. אז לא משנה אם אנחנו עושים את זה בהלכות יחיד, בלימוד הספרים או הנושאים שעסוקים במכלול הכוחות של האדם בעצמו. ולא משנה אם אנחנו עושים את זה בשיעורים שעוסקים בעניינים כלליים, בחיבור הכוחות הכלליים שבאומה. כל הכוחות שבאומה. ולא משנה אם אנחנו עושים את זה ביחס לכל מקצועות התורה. ולא משנה אם אנחנו עושים את זה ביחס שבין הכלל ובין הפרט. כל הרבדים האלה, בעצם כל הצדדים האלה, הם צדדים של אותו עיקרון. שהעיקרון הוא לעסוק באחד שמתגלה, באחדות שמתגלה בשניות. זאת התכונה של תורת ארץ ישראל, הכולליות שדיברנו עליה. לכן לדור הזה, בכל דור כך, אבל כמובן קל וחומר בדור הזה, לא אנו צריכים לתת סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. אנו צריכים להראות לו את גדולת האמת ואת הבהירות הנמצאים באוצרנו האלוקי, בהגותיה ורענותיה של תורת אמת, את היופי והנשגב במצוותיה המעשיות ובתיאור החיים כולם. הנה הרב כאן כולל את כל הצדדים. האמת, הרעיונות, המעשה וכל הופעת החיים. שעל פיה ובקרבה, ובתיאור החיים כולם שעל פיה ובקרבה, כמה היא תורת אמת ותורת חיים. איך אנחנו מחברים בין המושג שנקרא אמת למושג שנקרא חיים? לא פשוט. לא פשוט לחבר אמת לחיים. כי בדרך כלל כשאנחנו חיים את האמת, כשאנחנו מבקשים את האמת, אז לא תמיד האמת הזאת יכולה להופיע בחיים. ואז או שאנחנו מזלזלים בחיים, או שאנחנו מצמצמים את האמת. להיות אדם שחי אמת בחיים, מצד אחד הוא חי חיים מלאים, כל כוחות החיים. ומצד שני הוא חי אמת. זה לא דבר פשוט בכלל. עובדה, אנחנו רואים את עצמנו, רואים אחרים, שמבטרים על חלקי אמיתות, או שפשוט בורחים מצדדי חיים מסוימים, ואז האמת היא כמובן לא אמת כוללת. אז התורה שלנו מצד אחד היא תורת אמת, ומצד שני היא תורת חיים, ואין סתירה בין אמת וחיים. אם אתם זוכרים, אז הזכרנו פעם שהיה פתגם כזה לאחד העם, אחד מ... איך נקרא לזה? מהאדמו"רים של הציונות החילונית. אז הוא אמר שהספר הוא ספר והלב עושה את החיים. זה הביטוי של אחד העם. שמה שכתוב בספר, זה כתוב בספר, זה רעיון יפה. אז כל זמן שמה שכתוב בספר מתאים אל החיים, אל הרגשות, אל התחושות, אל המציאות, אל הנתונים המשתנים, בסדר. אבל ברגע שיש סתירה בין המילים, השורות, המשפטים, הערכים, האידיאלים שמופיעים בספרים, בספר תורה שבכתב שבעל פה של ישראל, ובין החיים, אז אמר אחד העם, הספר הוא ספר, והלב עושה את החיים. מה מכריע? הלב. איך אתה מרגיש? מה האינטואיציה שלך אומרת? מה הנתונים של אותה המציאות משדרים לך? אמר לו הרב, אתה טועה, ידידי, טעות חמורה. אצלנו כל גרגיר שכתוב בספר, כל אות שכתובה בספר, זה גרגיר של חיים. זה גרגיר של לב. אם יש כאן השולחן מאמרי הראייה, אפשר לקרוא משפט אחד.
הרב, דרך אגב, לא ראיתי את זה ב-178.
לא ראית את זה ב-178? למה לא ראית? אולי זה טעות. אז רגע, אז טוב שאנחנו נתקן אם ככה. סליחה, 78. יישר כוח. לא עמוד 178, עמוד 78. אז הנה כבר נפתח. רק לפני כן, בעמוד 89, יש מאמר בנושא אחר לגמרי על במותינו חללים, איך להתייחס לקדושי ישראל שנהרגים על קידוש השם, אם הם לא אנשים נקרא להם דתיים. איך להתייחס לכל המציאות הזאת. מאמר חשוב מצד עצמו. אז כאן, בתוך הדברים, הרב מזכיר את הרעיון הזה של אחד העם, ואני אקרא כמה משפטים. שמה תאמר ליישב על פי הנוסח הרגיל מיסודו של מר אחד העם, הספר הוא ספר והלב עושה את החיים, וכיוון שהלב נלחם בספר, שיש סתירה בין המחשבות, בין האידיאות, לבין הלב, לבין הרגשות ולבין המציאות, אז, וכיוון שהלב נלחם בספר, הראשון הוא המנצח, כלומר הלב הוא הקובע, אומר הרב, במתות המנחה, חביבי, אל נתרפא שבר גדול לנקלה. הספר וכל אגפיו, גילויו של הלב הם. ואיזה לב? לב האומה. אני מדלג עוד טיפה. לב האומה, אולי אני לא אדלג, הלב של נשמתה, הלב של תמצית כל הווייתה, של מעמק החיים, זה הלב דווקא בספר הוא מונח וגנוז. ותוך כל גרגיר המתגלה מאוצר הספר, כל אות, כל מילה, כל ערך, כל אידאה שקיימת בספר, המון רב של לב ושל חיים מונחים. באנו למכון כדי לגלות תורת אמת ותורת חיים, כשאין סתירה בין שני הדברים האלה. וזכינו באמת שהרב יאיר היה כאן איתנו, ולימד אותנו שהדבר הזה אפשרי. זה אפשרי בגדלות ובפשטות. בעמקות ובענווה. הכל דבר אחד. תורת אמת ותורת חיים. זה התורה של ארץ ישראל. שהיא כוללת, לכן אמרנו בהתחלה שהמאמר הזה הוא קצת יותר מפרק ומפרט את העיקרון הזה של תורת הכלל, של תורת הכללים. זה האופי של התורה, של תורת ארץ ישראל, שהיא תורת אמת ותורת חיים. אז אולי נקרא את כל הפסקה הזאת עם המשפט האחרון שעוד לא קראנו ביחד. בכל דור היינו צריכים לחבב הרבה תורת ארץ ישראל, ויותר מכל דור היינו צריכים לזה בדורנו. דור המלא סערות ותהפוכות, דור הנבילה והפריחה. בין הזמן של ההורה והאפלה, של היוש וההבטחה, וכל המוני משפטים הסותרים זה את זה הצבורים בקרבו, ועושים אותו כמרקחה וכהר געש שלא ידע שלב. לא, לדור הזה אנו צריכים לתת סם חיים דווקא מתורת ארץ ישראל. אנו צריכים להראות לו את גדולת האמת ואת הבהירות הנמצאים באוצרנו האלוקי, בהגותיה ורעיונותיה של תורת אמת, את היופי והנשגב במצוותיה המעשיות ובתיאור החיים כולם, שעל פיה ובקרבה קמה היא תורת אמת ותורת חיים. אפשר לטעום וקל וחומר להתאים כל אלה במובן המלא, אפשר רק על ידי אור תורת ארץ ישראל.
זה
השר
שם, לא?
איך? אשר, סליחה, אשר לטעום וקל וחומר להתאים כל אלה במובן המלא, אפשר רק על ידי אור תורת ארץ ישראל. כי תורת חוץ לארץ היא אלמא דפירודה. תורת ארץ ישראל היא אלמא דאחדותא. מדוע? כי האישיות של ארץ ישראל היא אישיות של אלמא דאחדותא. ולעומת זאת, האישיות של חוץ לארץ היא אלמא דפירודה, וחזרנו לרמב"ן שלכל עם בכל ארץ יש את השר שלו ואת הכוח שלו וכו' וכו'. בסדר, אפשר להתקדם טיפה? כן, אבישי. אנחנו דיברנו על זה כבר פעם. אני אענה לך, אבישי. דיברנו על זה כבר יותר מפעם אחת. שכשהרב כתב את מאמר הדור, הוא לא כתב את זה לדור שלו. אחת השאלות העתיקות, האם מאמר הדור הוא רלוונטי לדור שלנו? לכאורה הדור של הרב היה לפני 80 שנה, לפני 100 שנה. אז הסברנו, שמאמר הדור נכתב למעבר בין הדורות שהם דורות גלות לדורות שהם דורות גאולה. מה ההבדל העקרוני בין דורות גלות לדורות גאולה? בדיוק הנקודה הזאת. דורות גלות זה הקודש נגד הטבע. זה כוחות חיים מפולגים. דורות גאולה זה קודש בתוך הטבע. עכשיו, אתה צודק שאנחנו בתהליכים של התפתחות, וככל שהחיים הולכים ומתפתחים, כלומר, ככל שהחיים, בואו נדבר אפילו ברמה הכמותית, ככל שהחיים נעשים יותר רחבים, עם יותר אפשרויות, ניקח את הטכנולוגיה כמשל, כך היכולת לגלות את האחדות האלוקית יותר עליונה. ולכן באלף השישי פתחו מעיינות החוכמה, וממילא מעיינות הטכנולוגיה, וכל העולם המודרני שבו אנחנו חיים, זה גילוי לאחדות הבורא במדרגה יותר עליונה. זה אפשרות לגילוי אחדות הבורא במדרגה יותר עליונה. כי כל זמן שכביכול הבורא, ניקח כדוגמה של גן, כל זמן שהבורא הופיע נגיד במאה הופעות, אז היינו מגלים את האחדות במאה הופעות. בגלל שהבורא מתגלה במיליארד הופעות, אז אחדות הבורא מתגלה במיליארד הופעות. זה בצד הכמותי. מה נגיד בצד האיכותי של המיליארד האלה? הרבה יותר. לכן ככל שהדור, ככל שהאפשרויות של העולם יותר מתרחבות, הסכנות יותר גדולות כמובן. אבל הפוטנציאל של השם אחד ושמו אחד הוא הרבה יותר גדול. ולכן זה לא מקרה מה שכתוב בזוהר, שבתקופה שלנו, באלף השישי, ייפתחו מעיינות החוכמה, כי העולם צריך להיגאל, והגאולה תהיה יותר מלאה ויותר שלמה, ברגע שכל הצדדים שמסוגלים להופיע במדרגת העולם יופיעו. ככה צריך להסתכל על זה. נכון שכגודל הפוטנציאל, גודל הסכנה, וגודל הנפילה, וגודל החורבן. לא שכחנו. זה נכון, זה ברמה המעשית. אבל ברמה העקרונית, הקדוש ברוך הוא לא יוותר על כל פרט מפרטי, מצדדי הופעת האלוהות שיכולים להופיע בעולם, ולכן הוא ייתן לנו חיים רחבים. והחיים הרחבים האלה הם סוכנים, נכון? אבל תורת ארץ ישראל, זה החידוש שלה. ארץ ישראל יודעת להכליל את הכל בנקודת הקודש.
זאת אומרת שנגיד היכולת, נגיד להשתמש באמצעות כמו טלוויזיה ואינטרנט, בשביל לגלות את הקדושה, זה בחינת ארץ זבת חלב ודבש?
נכון. זה מה שרמזנו כשלמדנו ארץ זבת חלב ודבש, אבל אני מזכיר לך שוב, אלון, את מה שמזכיר לכולנו, את מה שלמדנו, צריכים לשנן את זה כל הזמן. יוצא אדם בתפילין ערב שבת עם חשיכה. לא לומר, אנחנו כבר שם. אנחנו עוד לא שם. אנחנו בדרך לשם. אנחנו מוארים משם. האור של הסלון מאיר לפרוסדור, נכון. אבל אנחנו עדיין בדרך אל הסלון. עוד לא הגענו לעולם הבא. עוד לא הגענו לגאולה שלמה. עוד אין לנו בית מקדש, עוד אין לנו מלכות. עוד אין לנו תורה שלמה. עוד לא כל עם ישראל חיים אלוקיים שלמים. אנחנו עוד לא שם ברמה המעשית. אנחנו שם ברמה, אנחנו בדרך לשם ברמה של הפוטנציאל, וחלק מזה, ברוך השם, אנחנו מממשים. נכון. כן. כשנלמד נדע. היית בפעמים הקודמות? אז דיברנו על זה בחצי הראשון של העמוד הזה. התורה שמתגלה בכל מרחבי החיים, בכל צדדי החיים. לא, זה תורה שהקדוש ברוך הוא נתן אותה במתן תורה. לכן ביום הראשון, כמו שלמדנו, לא אמר לו וילומידי, משום חולצה דאוכה. התורה הזאת מתגלה באופן מעשי בארץ ישראל. בבית ראשון התגלה בצורה מסוימת, בית שני התגלה בצורה אחרת, בית שלישי זה המכלול של בית ראשון ובית שני, וגאולה שלמה. גאולה אחרונה ושלמה. אז אנחנו עכשיו בתקופה שהיא בעצם כוללת בקרבה, כמו שכותב הרב במהלך הידיעות, את שני הבתים, כל בית עם היתרונות שהיו בו, וממילא אז באמת לא יידח ממנו נידח, והכל יגאל. אבל אנחנו בתהליך. זה לא שאנחנו עכשיו יכולים להרשות לעצמנו לחיות חיים רחבים, כי הכל בסדר, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו שייכים תורת ארץ ישראל. לאט לנו, אנחנו עוד לא שם באופן מעשי. לכן מידת הפרישות עדיין נדרשת, ומידת העירה עדיין נדרשת, וגבולות הגזרה של החיים עדיין נדרשים, ודאי. אבל להבין באיזה מציאות אנחנו חיים. אנחנו חיים במציאות שנקראת ארץ ישראל, שבה האישיות שלנו יכולה להיות מושפעת מהאישיות של ארץ ישראל. והאישיות של ארץ ישראל יכולה להיות מושפעת מהאישיות שלנו. כי עם ישראל וארץ ישראל, במה שכנוס בקרבם, זה דבר אחד. אני לא רוצה להתפזר לסוגיית גאולה, אבל כשרבי אבא אומר בגמרא את מה שכולנו מכירים בעל פה, אני מקווה. אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. מה הקץ המגולה? שנאמר, ואתם הרי ישראל, פיריכם תישאו, עריכם בהי. ואתם הרי, סליחה, הרי ישראל בהי. ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופיריכם תישאו, למי ישראל כי קרבו לבוא. כלומר, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, ארץ ישראל פורחת. החתן והכלה, יש כאן התאמה בין החתן והכלה. עצם זה שעם ישראל חוזר לארצו, ארץ ישראל חוזרת לעם ישראל. עצם זה שעם ישראל יודע שהוא צריך לפגוש את החצי השני שלו, ארץ ישראל יודעת שהיא צריכה לפגוש את החצי השני שלה. לכן כשעם ישראל מאיר את פניו לארצו על ידי שהוא חוזר אליה, ארץ ישראל מאירה את פניו אליו על ידי שהיא פורחת. זה הקץ המגולה. עצם החיבור בין העם לארץ, זה הקץ הכי מגולה, אומר רבי אבא. ומה עם חזרה בתשובה? עוד נדבר על זה בסוגיית הגאולה. זה לא העניין. חזרה בתשובה זה הפיתוח, זה הגילוי, זה השלמות. ברור שהיא תופיעה והיא צריכה להופיע. אנחנו מחויבים לעשות כל מה שלילדינו לעשות כדי שתופיע. אבל זה לא מתחיל מזה. עצם המפגש בין החתן להקלה, זה הגאולה, יש פה חופה. עכשיו בוא נבנה את החיים הזוגיים, נכון. בסדר. אבל אמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. מה הקץ המגולה? שעם ישראל פורח, חוזר לארצו, ארץ ישראל פורחת לעם ישראל שחוזר אליה. ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פיריכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. החתן הולך לקראת הקלה, הקלה, אם אפשר לומר, מאירה את פניה לחתן. זה נושא אחר, אני לא רוצה להתפזר, אנחנו לא עכשיו עוסקים בסוגיית גאולה, רק להראות שעצם החיבור בין שתי הבחינות האלה, שנקראות ישראל, בראשית, אין ראשית לישראל, עם וארץ, זה אותו דבר. אז כמו שעם ישראל הוא בחינת הכולל, ככה ארץ ישראל הוא בחינת הכולל. ואנחנו חיים עכשיו בתקופה מאוד גדולה, שהיא התקופה הכולליות, הכוללת, של כל ההיסטוריה כולה, 6,000 שנות היסטוריה. כמובן, אנחנו בתהליך, כמו שאמרנו, אנחנו לא נמצאים במטרה, אנחנו בדרך למטרה, אנחנו כבר חיים בשביל הזה, עוד לא הלכנו את כל הדרך, אבל אנחנו בשביל הזה. זה השביל המרכזי.
וזה מחויב הרב שהזרע במה יפרוץ כל פעם בהתחלה, לא?
כמו שלמדנו, עוד נדבר על זה גם כן. בואו נתקדם רבותי.
בתורה,
בואו
יכול לחצור על מקור הציפיתו, מהמקור של מהתורה, כל פעם שאנחנו מדברים מגזרים אחרים, אז הוא אומר מה הזרע וזה אני לא, בגלל דורמים ש...
כשאנחנו נדבר על סוגיית הגאולה, נדבר על זה בעריכות רבה.
לא משהו אמר, זה בעצם הגאולה.
רבי אבא, סנהדרין צדיחית. גמרא סנהדרין דף צדיחית. זה פסוקים בספר ישעיהו. ואתם הרי ישראל, ענפיכם תישאו. ענפיכם תישאו. עוד פעם. ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, ופיריכם תישאו. למי ישראל כי קרבו לבוא. שם בגמרא מופיע פסוק. טוב, נדבר על זה בצורה מסודרת, שיטתית, עם מקורות. אל תדאגו, יהיה מסודר. הלאה. דורנו מוכשר. וצריכו להיות מושפע דווקא מרעיונות שיש בהם חיים רעננים וגודל. הנה, החיים הרעננים זה הזרע בהמה, בחינת זרע בהמה, וגודל, גודל של זרע האדם שיודע להכיל את עצמו גם בכוחות החיים, ודווקא מתוך כוחות החיים של זרע בהמה. דברים, איזה מאמר נפלא, תראו איזה מילים, דברים מקומטים ומקוטנים, אולי מוקטנים, אותו דבר, חדלו לקחת את לבבו, זה ממש מקביל למאמר הדור. הנטייה החברתית נתגברה בקרבו מאוד, הצד הלאומי, הצד הציבורי. בגלות היינו יותר פרטיים, מקסימום קהילה. אבל הקטע החברתי, גם דרך אגב, הרב מדבר על זה באורות הקודש, שכל ההתפתחות של העולם המודרני, שלושת ההתפתחויות המרכזיות, אחת מההתפתחויות זה שהאדם חי חיים של סדר חברתי, ולא סדר פרטי. זה חלק מההתפתחות של האדם המודרני. עד כמה החברתיות היא חשובה. אז הנה, זה בהקשר הזה, זה ברור. כיות והחברה היא החיבור בין הכוחות, אז אנחנו חיים בתקופה שבה יש חיבור, יש חברה, יש צד לאומי.
מה זה התפרטות של הקיבוץ?
אתה צודק. זה מראה לא, זה מראה שישנן מדרגות שונות בחיבורים. יש חיבור שהוא חיבור הנקרא הקיבוץ, יש חיבור שהוא נקרא, איך נקרא לו? לא יודע. מתוך הקיבוץ הוא מעל הקיבוץ.
חיבור מעל הקיבוץ.
איך? לא, 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 זה חיבור, לא לזלזל בחיבור הזה, סליחה, סליחה. לא לזלזל בחיבור הזה. זה סוג של חיבור. רק יש כבר אפשרות בעם ישראל לגלות חיבור במדרגה יותר עליונה. בלי לבטל את המדרגה הזאת, חס ושלום. מדרגה חשובה. נתנה לנו הרבה כוחות, הרבה כלים. עכשיו צריך לנפוח לתוך זה נשמה. לא לזלזל בזה. זה טעות לזלזל בזה. אל תגיד, תקשיב עכשיו. לא, תאמין לי שאני אומר את זה ברצינות. אני מאמין בכל מה שאני אומר. את הכל איננו מוכרחים להושיט לו במובן כללי. עכשיו עוד פעם, בואו נחזור למה שדיברנו באורות התורה. מובן כללי זה לא רק בהקשר של פרט מול כלל, אלא שכל הופעת החיים היא כוללת. כל הרבדים, גם ביחס שבין כלל ישראל לפרט ישראל, נכון? אבל לא רק זה, אלא כל מקצועות החיים, כל הכישרונות, כל הצדדים של התורה, בכל הצדדים של המובן של היחס בין כלל לפרט, אנחנו מוכרחים, איננו מוכרחים להושיט לו במובן כללי, את הכל, דרך המשפך של זרם החיים של כללות האומה. וכאן כבר, הנה עכשיו מתחברים, וכאן כבר אנחנו פוגשים בנקודת ההבדלה שבין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. כי זה ההבדל העקרוני בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. אומר להבדל בתורה שבחוץ לארץ ובארץ ישראל. כל משהו קטן ופרטי, מכל הרעיונות הרוחניים בכלל, והוא בייחוד אותם המסתרעים על המרחב הגדול אשר לתורה ולאמונה, מה שאנחנו קוראים ללימודי אמונה, כשהוא נזכר מצד תורת חוץ לארץ, כל מה שהוא קטן ופרטי, מכל הרעיונות הרוחניים, היחס בין הלימוד לבין המעשה, היחס בין מקצוע האגדה למקצוע ההלכה, בכל התחומים, כל מה שהוא קטן ופרטי, מכל הצדדים הרוחניים, כשהוא נזכר מצד תורת חוץ לארץ, כפרטי, נעשה גדול וכללי, מיד כשהוא שואף את אוויר עד ארץ ישראל בקרבו. הכל הוא נהפך לכללי. אני חושב שאחת הטעויות שלנו, כשאנחנו מדברים על ההבדל העקרוני הזה, בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ, שתורת חוץ לארץ היא דואגת לתיקון הפרט, ותורת ארץ ישראל דואגת לתיקון הכלל, אחת הטעויות שאנחנו עושים, שאנחנו מבינים את זה רק בהקשר אחד, שתורת חוץ לארץ היא דאגה לפרט בישראל, מקסימום לקהילה, ותורת ארץ ישראל היא דואגת לכלל ישראל. כלומר, יש כאן עם שהקים לו מדינה, וכל המערכות הלאומיות צריכות לתפקד כממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא רק זה. זה פרט אחד חשוב מאוד, אבל זה לא רק זה. התורה של חוץ לארץ היא תורה שמפרטת, מחלקת, מפלגת, בכל הנושאים, בכל התחומים. והתורה של ארץ ישראל היא תורה שמחברת, היא תורה אחדותית. אז אחד הביטויים החשובים ביותר זה ההבדל בין תורת הפרט לתורת הכלל. נכון. שבחוץ לארץ דואגים בתיקון הנפש הפרטית בחומר וברוח, ובארץ ישראל בתיקון הנפש הכללית של האומה. נכון. אבל זה לא רק זה. החילוק בין הכלל לפרט זה חילוק הרבה יותר כללי מזה. תורת חוץ לארץ אינה מכרת רק לדאוג, כן, אינה מכרת אלא, רק לדאוג בעד הנפש הפרטית. הנה ממש המשפטים של אורות התורה. בעד השלמתה הרוחנית והחומרית, הזמנית והנצחית. לא כן היא תורת ארץ ישראל. היא דואגת בעד הכלל. היא דואגת בעד האומה, בעד נשמתה ורוחה, בעד גופה ונפשה, בעד ההווה של כולה, ובעד העתיד של כולה, ובעד הרושם החי של העבר של כולה כאחד. זה אחת הנקודות המרכזיות, היחס בין תורת הפרט לתורת הכלל. הפרט בישראל או כלל ישראל. הפרטים כולם הם מתכנסים בקרבה ומתעלים בעילויה. זהו כלל החידוש הפנימי העמוק והמריף של תורת ארץ ישראל, שהיא מכשרת את כל הדעות והרעיונות הפרטיים, שהם הולכים דלולים ופזורים באוויר ארץ העמים, שכל רעיון וכל דעה וכל מחשבה וכל כישרון היה מפוזר, כל ארץ לפי האישיות שלו, לפי השר שלו, לפי המזל שלו, ובארץ ישראל שיעשו כולם אגודה אחת, ושילבשו מגמה כללית מיוחסת לחיי האומה כולה מצד השפעתה של ארץ ישראל. רבותיי, תראו עכשיו, אז עכשיו זה נפלא, ממש. יש לנו טיפה, זמן. ניקח פרט אחד, בואו נראה דוגמה אחת, הרב מעריך בזה באורות הקודש. ניקח פרט אחד מהרעיונות היותר חשובים, את הרעיון המוסרי. מה הייתה ההנהגה המוסרית בחוץ לארץ? מה היו הדרכות המוסריות לאדם בחוץ לארץ? ומה הם ההדרכות, אבל מעבר לפרט מול הכלל, בואו נראה. ומה הם ההדרכות הכלליות של תורת ארץ ישראל בעניין הזה, בעניין המוסרי? אומר הרב. במובן המוסר של היחיד, בואו ניקח את דוגמה המוסר של אדם יחיד. בסדר? איך צריך להדריך הדרכה מוסרית אדם יחידי. אדם יחידי. הגיע בחור לישיבה. איזה הדרכה תיתן לו בחוץ לארץ? איזה הדרכה תיתן לו בארץ ישראל? האם זאת ההדרכה? אומר רב, מה פתאום? זה חילוק תאומי. זה הבדל עקרוני. כמובן, אנחנו לא עושים שחור לבן קאט, עברנו משם לפה. זה תהליך. כמו שאמרנו, עדיין תפילין ערב שבת. בערב שבת עם חשיכה. אבל בואו נראה את העיקרון. במובן המוסר של היחיד, איננו מוצאים את הצד העליון שבו. את היכולת המוסרית האדירה להפוך את כל רע לטוב. להשתמש בכל כוח פראי ומגושם לתכלית נשגבה. יש הרבה כוחות נמוכים בנפש האדם. הרבה פעמים האדם מגלה אותם בצורתם הפראית, בצורתם הנמוכה. לא משנה, בכל נושא. תורת חוץ לארץ היא תורה כזאת שיוצאת נגד הכוחות השליליים שמתגלים משליליותם. או היא לא מסוגלת לגלות את כל האיכויות, התמונות בכל הכישרונות. אז ברגע שיש כישרון שיצא אל הפועל בצורה שלילית, תורת חוץ לארץ אומרת לאדם, תתרחק מהכישרון הזה. תתרחק מהרע הזה. זה ימוטט אותך. זה יפריע לך. והיא צודקת תורת חוץ לארץ. כי זה האופי של חוץ לארץ. על מדי פירודה. אבל תורת ארץ ישראל, הדרכה המוסרית בארץ ישראל אחרת לגמרי, הפוכה. כל כישרון, כל כוח, כל צעד, כל כוח חיים, כל יכולת שיש לאדם, זה צריך לצאת אל הפועל, זה צריך להצטרף ליראת שמיים, צריך להצטרף לעבודת השם. אני נותן דוגמאות פשוטות של ילד קטן, הדוגמאות ממש של ילדים קטנים, אבל אני אומר דברים שהם לא נכונים, רק כדי להסביר את זה. בחוץ לארץ היה בא ילד מהישיבה, להורים, אבא אני רוצה ללמוד לנגן, אני יודע מה, בקלרינט. מה אבא היה אומר לו? אני מגזים בכוונה. ביטול תורה. אבא אני רוצה ללמוד קצת פיזיקה. איך, אני יודע מה, סוגיית המגנט. מה אבא היה אומר לו? ביטול תורה, תיזהר תנועת ההשכלה. בארץ ישראל, מה אבא יגיד לבן שלו? כמובן, הבן צריך לדעת שמרכז החיים זה התורה ויראת השמיים. אבל צריך לבנות את הדברים בצורה כזאת, שהנגינה בקלרינט, וללמוד את תורת המגנט, כמשל, זה לא יהיה סתירה לתורה ויראת שמיים. הפוך, זה יעצים את התורה ואת יראת השמיים. וחוץ לארץ הכל היה יותר כבישה. כבישה, כלומר צמצום הכוחות. בארץ ישראל זה יושר. זה משהו אחר. מה? פוטנציאל. פוטנציאל, אנחנו כל זה, אנחנו עכשיו עסוקים בסגולת ארץ ישראל. אצל גדולים, רק אצל גדולים. רק אצל גדולים. אצל גדולים. לכן באמת הגדולים שבישראל בחוץ לארץ, הם היו כאלה. הם היו כאלה שגילו מרחבי חיים עצומים. מה? הרב קוק עצמו? היה מבין בהמון תחומים? האדמו"רים? האדמו"רי החסידות? מה, היו מבינים בהמון תחומים? מי שפגש את הרבי מלובביץ' סיפר שהוא היה דבר מופלא, הוא היה אישיות מופלאה ביותר. היו לו ידיעות בתחומים שאנשים לא האמינו שבכלל הוא מבין. מה היו לו? שבעה תארים, למד הסורבון, דברים עצומים, עצומים. גם נכון. נכון. הרמב״ם זה הרמב״ם. בוא נאמר ככה. נכון, אבל הרמב״ם ידע לכוון את הדברים. אם אנחנו נשב אחרי זה, נגלה איך אפשר להבין את הרמב״ם בצורה כזאת, זה הרמב״ם בצורה אחרת. ועובדה שיש כאלה שיבינו את הרמב״ם בצורה אחרת. אבל בואו נקרא עוד טיפה, בואו נסתכל עוד טיפה. במובן המוסר של היחיד, איננו מוצאים את הצד העליון שבו. את היכולת המוסרית האדירה להפוך את כל רע לטוב. להשתמש בכל כוח פראי ומגושם לתכלית נשגבה. יש כוחות נמוכים, גשמיים, פראיים בנפש האדם. יש הופעות רעות באישיותו של האדם, כי בגלל הבחירה המקולקלת שלו. בחוץ לארץ שמנו איקס על הרע. זרקנו אותו החוצה. הוצאנו אותו מהמסגרת. כל מי שסתה מהמסגרת, הוציאו אותו מהתחום, נקרא לזה. אבל בארץ ישראל זה לא ככה. היום או בגלות? היום או בגלות?
בגלות.
זה הרבה יותר קשה? הרבה יותר קשה. אני חושב אחד הדברים, בואו נדבר דברים פשוטים, אבל מאוד מציאותיים. אחד הדברים שהיום קיימים מאוד אצל חוזרים בתשובה, אחת התופעות, שאתה יכול לזהות אותם, גם פה במכון אפשר לראות לפני דברים כאלה, אנשים שהגיעו לעולם של תשובה, לעולם של תורה, והם חושבים שברגע שהם כאילו חוזרים בתשובה, הם צריכים עכשיו להתנתק מכל מיני כישרונות, מכל מיני יכולות, מכל מיני צדדים של חיים שלהם, כי הם רואים איזה סתירה לתורה. ויכול להיות אפילו שהם הם היו בכיוונים רוחניים מסוימים, שככה אמרו להם, ככה הדריכו אותם. אם אתה רוצה להתחבר אל השם, אתה חייב לנתק את עצמך מכל מה שהיית רגיל אליו עד היום. כשהוא מגיע למכון מאיר, לא אומרים לו את הכיוון הזה, אומרים, תשמע, תגלה את כל כוחות החיים שלך, רק תכוון את זה אל הקודש. כמובן שבשלב מסוים, באופן מעשי, צריך לשים את זה בצד. כי אותו אדם עדיין לא יודע איך לגלות את זה דרך הקודש, הוא לא יודע איך לחבר את זה אל הקודש, נכון. אבל חס ושלום, באופן עקרוני לבטל את אותו כוח, באופן עקרוני לבטל את אותו כישרון. מה פתאום? כל הכישרונות צריכים לצאת אל הפועל. רואים את זה פה ממש, רואים את זה לא פעם ולא פעמיים. וקשה מאוד לשנות לפעמים תפיסה של אדם שהיה, נקרא לזה, בזרם רוחני אחר. התחיל את תהליך התשובה שלו ממקום אחר. והדבר הזה נספג אצלו מאוד חזק. כי הוא באמת בא מעולם של ערכים אחרים, של דברים אחרים, של התמכרויות לכל מיני דברים שליליים. והוא מאוד הבין את מה שאמרו לו, שים את כל זה בצד ותתחיל עכשיו חיים חדשים. תזרוק את כל מה שהיה ותתחיל עכשיו כאילו נולדת מחדש. זה היה לו מאוד הגיוני. וגם באופן מעשי מאוד נכון. באופן מעשי. הוא מגיע פתאום לפה, הוא אומר, רגע, זה טעות. מה פתאום? אתה צריך לגלות את כל כוחות החיים שלך. אבל אמרו לי שם, שאם חוזרים בתשובה, צריך לסלק את הכל. זה לא אמצע באומן הזה. קודם כל אמרנו, צריך לסדר את המחשבות. צריך לסדר את המחשבות. צריך לסדר, ודאי, אנחנו מדברים עכשיו על תפיסת החיים. אני לא מדבר, לא יודע מה אתה מתכוון דרך אגב, לא משנה. צריך לדבר באופן עקרוני, עקרוני. עקרוני. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. פעם שמעתי מהרב אלישע את המשל הבא, והיום שמעתי מעין הדבר הזה, בדרך כלל מרוקים, מעין הדבר הזה על הרב אוריאל, זכר צדיק לברכה. כשילד בא הביתה עם מבחן ציון 40, עכשיו אתה יכול להסתכל על זה בשני אופנים. או כל הכבוד קיבלת 40, או איפה נעלמו ה-60. נכון? איך אתה מתייחס? מה כולנו מתייחסים? לאן נעלמו ה-60? הרב יאיר התייחס, כל הכבוד ל-40. לא, עכשיו, היות והוכחת שאתה יכול לקבל 40, עכשיו בוא תוכיח שאתה יכול לקבל 70, 80, 90. סיפר הבן, עכשיו הגעתי משם, סיפר אחד הילדים, שכשהוא היה מגיע עם תעודה לא מי יודע מה, אז הרב אירן נותן לו פרס, ואומר לו, זה הפרס, כל הכבוד, ותתאמץ יותר לפעם הבאה. שאלות כאלה לא שואלים. אני יכול לספר סיפור, אני לא יודע אם אני יכול להזכיר. אחד הילדים סיפר שכשהוא הגיע לישיבה, אני לא אזכיר את השם, כשהוא הגיע לישיבה, אז היו לו קשיים בלימוד, בסדר. אז האברך המבוגר שלו, האברך החברות הבוגרת שלו, ניגש פעם לרב העיר, ואמר, תשמע, הבן שלך לא לומד מי יודע מה. הוא אמר לו, בעזרת השם הוא ילמד. לא לומד עכשיו, ילמד. לברוך השם. למד ולומד ומלמד. בבקשה.
הרב, אז כשאני רואה את ההלכות של הרמב״ם, שאדם שחוזר בתשובה, צריך לעזוב את העיר, לשנות את השם, ואת כל הדברים, זה מתאים, כל הדרכה הזאת זה מתאים להיום.
בואו נעשה חסד עם עצמנו.
זה חשוב מאוד.
בואו נעשה חסד עם עצמנו. כשלומדים את הרמב״מים האלה, את דברי הרמב״ם האלה, תמיד טוב לשאול רבנים חיים, ולא רק לקרוא מה שכתבו רבנים מתים. כי אם אנחנו לא יודעים לתרגם נכון את מה שכתבו הרבנים המתים, אנחנו נגיע למסקנות חמורות. ולכן חז"ל אמרו שקבלה לא לומדים מספרים, קבלה לומדים מסופרים. תורת הקבלה אסור ללמוד מספרים, צריך ללמוד מרב חי. למה? כי אם אתה תפתח ספרים ותלמד את הדברים האלה, לא תבין כלום, תבין הפוך, ותגיע למסקנות הפוכות ותהיה בטוח שאתה צודק. מה? למשל. לכן כל ההדרכות המעשיות האלה שמופיעות ברמב״ם, הרמב״ם ברוח קודשו כתב דברים מדויקים, ואם אנחנו לא מדייקים בהם, אנחנו נגיע למסקנות הפוכות לגמרי. נכון.
בסדר, אבל תלוי באיזה זרם עוד פעם אני אהיה, כי...
אז ברוך השם, אני מקווה שאתה מקבל את מה שאתה מקבל כאן. למשל, הרמב״ם אמר שאדם שנמצא בקצה אחד, צריך להגיע לקצה השני, נכון? כן, אבל אנחנו יודעים שבעולם שלנו אין הניחה לקצוות ככה, מחם לקר. אדם לא עלינו שנכנס למים קרים. יכול לחטוף, הלב יכול להפסיק לפעום. זה לא מצחיק. זה פיקוח נפש. נכון? המעברים הקיצוניים האלה הם מעברים שאם הגוף לא יכול לסבול אותם, כל וחומר הנפש לא יכולה לסבול אותם. אז איך הרמב״ם אמר, שאם אתה נמצא בקצה אחד, איך לקצה השני? קושייה עצומה. נכון, קושייה עצומה? עכשיו, מה יעשה בעל תשובה שמשהו מכיר זה את דברי הרמב״ם האלה? ילך לקצה השני. והנפש לא יכולה לסבול את זה. אז מה השלב הבא? התפוררות מוחלטת, התרסקות. נכון? ברור. כי אותו התלמיד החביב לא למד את דברי הגר"א על הרמב״ם. שהגר"א כתב, שמה שהרמב״ם אמר שצריך להגיע מקצה אחד לקצה שני, הוא לא אמר לך איך לעשות את התהליך הזה, הוא אמר לך תגיע לשם. אחרי שהיית בקצה א', תגיע לקצה ב', אחרי שהיית בקצה ב', תגיע לאמצע. אבל הרמב״ם לא דיבר על התהליך. הגר"א אומר, ברור שהרמב״ם דיבר שצריך להגיע מא' לב', אבל הוא לא אמר לך איך. הרמב״ם דיבר על המטרת, על מטרת הביניים, תגיע מא' לב'. אומר הגר"א, ואתה יודע מה הרמב״ם מתכוון? מא' לב', תגיע לאט לאט. אז ישאל המתחכם, רגע, אז אם אני מא' הולך לאט לאט לב', לאן הגעתי? לאמצע. אז בוא נשאר פה כבר. אז למה צריך להגיע לב' ונחזור לאמצע? זה עומק דברי הרמב״ם. שגם אם אתה היית בא' והגעת לאמצע, אתה לא באמצע. כי לא הגעת לב'. רק כשתגיע לב' ותהיה שם, ואז תחזור לאמצע, אז תהיה באמצע. זה עומק דברי הרמב״ם. אתה מבין את השלכות חמורות יש לגר"א הזה, על הרמב״ם? כמה אנשים יכולים לטעות ולהגיע למסקנה שהרמב״ם כתב שמהקצה הראשון צריך להגיע לקצה האחרון. אז הם הולכים לקצוות. בכל תחומי החיים. לא, זה לא ברור בכלל. אני פגשתי אנשים שככה התנהגו וציטטו את הרמב״ם.
אי אפשר להיות בעולם חילוני גמור ולקחת איתך עוד דברים. בסדר, אני אקח מפה את הדבר הזה, גם את הדבר הזה,
ואני אקח עם
זה
לתשובה.
בסדר.
עוד פעם, בואו נדבר, שנייה נורנו. נורל, נורל, אני חושב שאנחנו לא מדברים על אותו דדר. אני מדבר על הכישרונות, על היכולות. נקרא לזה על היכולות העקרוניות של האדם. אתה מדבר על הניתוב שלהם, על הטיעול שלהם. לאן אתה מכוון אותם? אנחנו לא מדברים עכשיו על מה עושים עם זה. קודם כל, לא לבטל את הכישרון. אפשר לומר וחובה לומר, והרב אומר למוסר אביך, את הכישרונות האלה כרגע אל תבטל, שים אותם באפסנאות, באפסנאות שלך. הם שלך, אל תזרוק אותם לפח, הם שלך. שים אותם באפסנאות, כשתוכל לחזור אליהם ולגלות אותם נכון, תחזור אליהם ותגלה אותם נכון. זה ודאי, אתה מדבר ברמה המעשית, אני מדבר ברמה העקרונית. כל כישרון אסור לו להתבטל. בחור מגיע כאן למכון מאיר עם כישרונות, קודם כל לא לבטל את הכישרונות האלה. לא להגיד זה לא אני, זה מישהו אחר, זה אתה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא שם לך את היכולות האלה. זה שגילית את כל היכולות האלה בצורה שלילית, זה בעיה. את השליליות אנחנו נדחה. את הכישרון ניקח, ונכוון אותו לכיוון החיובי. האם עכשיו? לא. מחרתיים. ואם לא מחר, אז אחרי מחרתיים. במוסר אביך, בפרק ב'. סיפור, בבקשה. חברותיי, רק סליחה שנייה, 6:10. אז מה? אז עוד 2 דקות, בסדר? 2 דקות. מה? מעריכים, כן, כי אני מאחר, זה הבעיה. כן. אין אחיזה.
כן, זה בן אדם אחר, אתה לא מכיר אותו בכלל. לא יודע מה אתה הכרת בן אדם מסוים. פתאום אתה התרסקות מוחלטת. זה לא... אין מה, אה? משפחה, ילדים...
לא פשוט, לא פשוט. לא פשוט. טוב, דרך אגב, ומי שלא מתרסק באופן מעשי, יכול מאוד להיות שהוא מרוסק באופן נפשי, רק לא חושף את זה החוצה, כי זה לא נעים. טוב, מחר אנחנו בעזרת השם נמשיך את המאמר הזה ונסיים אותו. מחר אזכרה. טוב, מחר אזכרה. אז ביום ראשון, אנחנו חייבים להתקדם. רבותיי, רק שנייה, עוד דקה, אני מרשה לעצמי עוד דקה רגע.